יום ראשון, פרשת סיסרוי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את השבוע י"ד שבט, ערב ט"ו בשבט. כמובן שיהיה לנו היום הרבה דברים שקשורים לנושא ט"ו בשבט. אנחנו נתחיל עם שיחה מעניינת, שיחה מיוחדת לרגל ט"ו בשבט עם הגאון רבי יצחק לוקסנבורג, שליט"א, רב שכונת נאות שמחה במודיעין עילית ומגיד שיעור בדפנים בהלוכה של דירשו. יומו של יהודי שמקפיד על לימוד הלכה כסדרון, כסדרון, אומר הגאון רבי יצחק לוקסנבורג שליט"א, מקבל צורה אחרת לגמרי. יהודי שכזה גם יום רגיל של חולין הופך למרומם יותר, מקודש יותר. וכשמגיעים לט"ו בשבט זה בולט שבעתיים. יש כאלו שיצא מנהג של אכילת פירות בט"ו בשבט, זה בגדר פולקלור. טקס משפחתי חביב שמתבקר בעיקר באכילה, הנעת הגוף. אבל אצל יהודי של הלוכה, המעמד הזה מקבל פנים אחרות לגמרי. יש הרבה שנוהגים לומר תפילות מיוחדות בזמן אכילת הפירות. יש כאלה שנוהגים ללמוד סדר מסוים של משניות וזוהר, או לומר את 15 מזמורי שיר מעלות שבתהילים. הם מנהגים חשובים מאוד, גם מצד עצמם, וגם בשל כך שהם יוצאים צוכן מרומם יותר בשולחן ט"ו בשבט. צריך להוסיף שכל המעסגולות והמעלות והמעלה הרוחנית שהונהג אכילת הפירות, אז המפתח שלהם נעוץ בדבר ראשון בזה שהאכילה תהיה כראוי לפי ההלכה, שהברכות יאמרו בכוונה, כל מהמאכל והברכה ראויה כפי הסדר. הקיום המעשי של המצווה לפי פרטיה ודקדוקיה. זה מה שחשוב פה בכל העניין הזה. וזה תמיד הבסיס הראשוני וההכרחי, והתנאי לכל הסגולות האחרונות הנוספות שיש במצווה. יהודי שלומד ויודע הלכה יכול גם לנצל את השולחן ט"ו בשבט כדי לחזק את בני הבית בענייני ברכות. בכוונת הברכות, ללמד את הילדים דינים שהם עדיין לא יודעים. בימינו יש שפע ברוך השם, רבים נוהגים לשים על השולחן מינים רבים של פירות. החל משבעת המינים ועד פירות נדירים ביותר שלא רואים במשך כל השנה בחנויות. וביניהם יש פירות שברכתם משתנה מהעץ לאדום או אפילו שעה כואב. בט"ו בשבט יש הזדמנות להתעמק בצוותא בכל זה, כמובן. מי שיודע את הדינים וההלכות ויכול ללמד את בני בית, להרחיב את הידיעות, אדרבה ואדרבה. גם ילדים קטנים יכולים לקלוט כללים הלכתיים בסיסיים, כמו מגע אש, שנותן את סדר הקדימה בברכות, לפי מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל, הראשי תיבות המפורסם. את החשיבות של מין שיבה, של חביב, של שלם, גם עדיין הם לא מסוגלים לרדת לכל הדקויות והפרטים. חשוב להקנות להם את הרגיעה של המושגים האלו. חשוב גם להרחיב מעבר לפן ההלכתי, במשמעות של הברכה והחשיבות בפעילות הרוחנית שלה, בפעולה הרוחנית שלה. ממשיך ואומר רב לוקסנבורג, ידועים דברי הירושלמי, מקידוש עם שאדם עתיד לדיין את הדין על כל מה שהוא ראה ולא אכל. ורבי זר חשש לכך והוא לוקח מאוד ורוכש מהם כל מאכל שהוא ראה פעם בשנה. הרי כל הבריאה מספרת את השבח של הבורא. כל הנברא בשמי לכבודי יצרתי. כל פרי, כל מאכל, מגלם עוד פלא של הבריאה. ועל הכל, על הכל צריך לשבח. זו זכות לשבח, ובט"ו בשבט, בט"ו בשבט ששפע כל כך רחב ומגוון נמצא על השולחן, זה באמת הזדמנות מצוינת לזה. אגב, דברי הירושלמי מזכיר הרב לוקסנבורג את הדברי המסלף לשורים, למידת הפרישות שהוא מביא מאמרי חז"ל סותרים לכאורה בעניין הזה. כדוגמה ממש שמצאנו ברבינו הקודש, שלפני הפטירה זקה בת 10 אצבעות לשמיים, הוא השתבח שלא נעלם העולם הזה כלום. ויש עוד מאמרים רבים בשבח הפרישות, הסתפקות ומועט. אז אם כן יחזים את שבע מהירושלמי, ועמוד מאמרי חז"ל נוספים בגנות הפרישות, כגון מה שנאמר שכל אשר בטניס נקרא חוטא, אז ראשית אומר הרב לוקסנבורג, הפסילת השורים מחלק שם בין פרישות מדברים הכרחיים לאדם, שאם הוא נמנע מהם, הוא מצייר את עצמו, ועל זה נאמר שמי שעושה בתנית נקרא חוטא. לבין פרישות רצויה, זאת אומרת ליהנות מהעולם במה שמוכרח לצורך גופו, ולא להרבות בתענוגים מעבר לזה. אמנם, גם בפרישות מהסוג השני, הרצוי, כותב המסילת השורים שזה לא דרך שווה לכולם. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, ודי להם שיהיו צדיקים. ולכן לא קראו חז"ל הלכות מפורשות וסייגים בעניינים אלו. אבל מוסיף המשיל הראשון, הטרידים אשר בעם, שחפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר המונה נתלבם, להם, אומר המסיל הראשון, מגיע לקיים משנם חסידים אשר לא יכלו לקיים האחרים. הם סדרי הפרישות האלה, שכיוון שאי אפשר לאומה, תהיה כולה שווה במעלה אחת. הנה לפחות יחידי סגולה נמצאו שיכינו את עצמם הכנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו, יתברך והשראת שכינתו. אומר הרב לוקסנבורג, כשאנחנו קוראים את המילים האלה, אי אפשר להעלות את דמותה הגדולה של מורנה גריי שטיינמן, שהיה מאותם השרידים אשר בעם, בפרישות המופלאה שלו, והוא זיכה את כל שער המון הנתלה בה, כמו שאומר העניין המסלט ישורים. הרי מונה הרב שטיינמן חינך והחדיר בפועל את רוח ההסתפקות במועד בכל הדור. תקופת אחרי ההסתלקות שלו, כשכולם מדברים על הנהגות והאורחות שלו, הוא ספר על איזה אברך שהלך עם אשתו לקנות רהיטים בחנות, התלבטו מרהיט זול לרהיט יוקרתי. אמר לי, טוב, בוא ניקח את הפשוט, הרב שטיינמן ודאי מסתתק בזה. ואז הם רואים את המוכר מחייך לעצמם, שואלים את הלמה, אומר, זה כבר פעם עשירית שאני שומע את הלקוחות שבאים לכאן אומרים את זה. על כל פונים, רוב העולם לא אוחז באותה, שני תחסידים, לא מסוגל לדרגות כאלה של פרישות. אז בשביל רוב העולם, הדרך היא להכניס את הרחמיות בתוך הנות עצמם, זה להעלות אותם לקדושה. על ידי התבונות בחסדי הבויר, על ידי שבח והודיה. אומרה שברכות בכוונה והקפדה, הקפדה בכל הלכות האכילה והברכות. לא ספק מסיים הרב לוקסנבורג, יהודים שמקפידים ללמוד הלכה כסדר, כדוגמה כל אותם אלפים שלומדים מדי מדפיים בהלוכת, הם יכולים לצקן תוכן מרומם, תוכן רחוני מרומם ליום הזה ולמנהגים, ומי ייתן ורבים יראו וכן יעשו ביקורתיהם. כדי שמזכירים לציבור הרחב שבימים אלה הוא שק בקו התוכן, דיר שהוא שלוחה חדשה לענייני ט"ו בשבט, בחילוק למספר הידוע, מה שאתם עכשיו מקשיבים, שלוחה 7, תוכלו לבחור בין שמיעת דרשות וארצות בענייני ט"ו בשבט, מפי הרב שלמה לוינשטיין, הרב מנחם שטיין, ושאומרים משנברו בסעיפים שנוגעים לענייני קדימה וברכות, ברכות שהחיינו ושאר דיני ברכת הפרות, מפי הגאון רבי הרב זילברשטיין, ושיעורים שנוגעים, שיעורים בהלכות שנוגעות לט"ו בשבט, שלא על פי סדר משנברו, פי הגאון רב מוישי אדלר, ושיעורים בהלכות בדיקת תולעים בפרות, ופי הרב הגאון רב מוישי ויה שליטה. עד כאן בעניין הזה רבותיי, ואנחנו עכשיו מגיעים, יש פה דברים נפלאים, כל המנהגים והטעמים על אכילת פרות בט"ו בשבט. זה את הרב הגאון רב יהודה לב שליטה, מחבר ספר לב המועדים. אז הוא מביא קודם כל בשבר זבוסר שכתב איסי בצוות רב לזר הגודל, בני, הווה זהיר לברך על פרות אילן בט"ו בשבט, שמנהג ותיקינו. אומר רב גנבום לכבד שמו של יום, הרוחשו לכם מביא לתת שבח והודיה להשם, שמחדש הפרות משנה לשנה כדי ליהנות בהם בני אדם. התלוסית חוק בשבילי המנהג מובה, רמז על פי הפסוק שבתי אוהד של ישראל לאוהד יש לשם השם. זאת אומרת, כוש, יוד קי שבט, שבטי קו, יוד קי שבט, ט"ו בשבט. נועד לישראל להודות לשם על הברכות בברכות, וכל ברכת תאונה עומן אחורה. עוד טעם, מובא ביוות, בסידור יוות, כיוון שראש עוד מלא לא נוהגים לברך על הפירות, כדי שיתברכו גדולי אילנות. בעדני פז מובא בדומה, שעל ידי אכילת הפרות יזכרו שראשונה והתפלו שיתברכו הפרות, כמו שמעמידים אילנות בבתי כנסת בשבילות, שזה יום הדין לאילנות, כדי להזכיר את פרה אליהם. עוד טעם בכנס יחזקאל לזכור דיני מעשרות ועורלה ולית הרבה שתלויים בזה, או להדגיש את חייבות הארץ ומצוותיה. בספר מתמים החדש מובא בשם ספר תורה סמס, כיוון שעל פי רוב חלטו בשבט, וכבר שזה בשלח שמסתיימת עם חייס המולק, ט"ו בשבט בשנה פשוטה הוא 30 יום קודם פורים, לרמז שמיום שנלחם בסמיקדוש ונתלה הטהרה, נטל גם כן הטעם, הריח והשומן שבפירות. וכשתעבור רוח חתומה מן הארץ, יתגלה הטהרה, ממילא יחזרו הטעם והריח בפירות כמו שהיה. עוד טעם מובא פה מהתר סמס, רגלי בל העגר מלובלין, דרך שצדיק דבר אחר. כידוע שעל ידי שאדם נהנה ממה שהקדוש ברוך הוא פרה בעולם ומשבח ומתקלט אותו, יש בזה נחת לקדוש ברוך, כמו שכתוב, כל פעל השם למענהו. מה זה למענהו? כדי לשבח אותו ולקלט אותו. ולכן בט"ו בשבט שניתן מחדש לשרוף באילנות, וגידול הפרוש הוא גם כן לצורכי האדם, אבל בכל זאת, זה לא בהכרח. זה לא בהכרח שכל אדם יאכל פרי עצביה ביום הזה. ולכן מנהג ישראל לאכול פרות ביום הזה לשבח ולקלץ לריבונו של עולם על העבר, על הפרות שגדלו אשתקד. ובכוח זה יתחדש הכוח בעשרות בעננות, שיוצאו את הפרות שלהם מטומטם, וגדלו פרות טובים לצורכי האדם. מניין הפרות לאכילה. אז יש שכתבו בשם האריזל לאכול 16 מיני פירות, יש שכתבו עד 15. יש שכתבו לאכול עד 15 מיני פירות, ובפרט מפירות שבע סמינים שנשתבחה בימי ארץ ישראל, כנגד 15 שיר המעלה של טילים שמרם דובין, טעם אחר כדי לכוון מספר המינים למספר ט"ו בשבט, זה בסוף מוישה. יש כאלה שאומרים 13 מינים, כמיניים של איכות, יש שיקפידו לאכול דווקא משבעת המינים שכתובים על פסוק שנתברכה בהם ארץ ישראל. יש נהגו לאכול ולהדר מכל הפירות, מכל מיני הפירות שנמצאים בשוק, זה על פי הירושלמי בקידושין, סוף קידושין, שעומר בחזקה בכהן בשם רב, שהאדם עתיד ייתן חשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל. הרבה זה חשש לשמוע זה דבר יוסף פרוטות אומר הירושלמי מכל השנה ואוכל מכל מין פעם השנה. ואולי, מובא בגילון הון חיים, אולי בגלל זה קבעו לאכול כל מיני פירות בט"ו בשבט. אותם מביאים לחביבות היום. זמני האכילה, יש אומרים שיש לאכול בלילה, כך כתוב גם באלף המוגן, שנתפס זמנת אפרים, ועוד. והטעם, כמו שאוכלים את הסמנים בלילה ראש השונה, אז אותו דבר יש לאכול בלילה קדש חול. לילה קדש ראשון אלי לא נס. ולדעת המערה מרוטנבורג, שווים להדדה שסימון המילכי למען אם תקו מגודים את תמונוסום, את תנובוסום, סליחה, כוח הברכה שמברכים אליהם. יש אומרים גם שזה לאכול ביום, כיוון שעניין ראש השנה לילנות הוא ביום, כי שרף הפרות בא מכוח השמש. ככה מובא בשבט מיודו לרבי רומייקר מלובלין. עוד טעם שיש נוהגים לומר 15 שירמלוס, את התזרוב של המלויס, ואין זמן טילים בלילה. יש כאלה שנוהגים לאכול חרובים ביום הזה, ואתה, לפי שהוא נזכר בגמורה, הם ראשון אל אינונס. אך סב סויפר, היה נוהג כל שנה להתחיל ללמוד מסכת מגיל לבטור שבט וסיים אותה בפורים. לכי מה שנאמר, ליהודים אויס אוירו ושמחו. אוירו זה טוירו, ושמחו זה יום טוב. אז אם אלה יש 30 דפים, יש בה 30 דפים, כדי לסיים אותה בפורים. שנה מעוברת, מתחיל ללמוד מפורים כל טוב. עד כאן בעניין הזה. יש פה גם שיחה נפלאה, מרגון רבי הקובלישטין זצ"ל, על המהות של ט"ו בשבט. מהי בעצם המציאות של ט"ו בשבט? האם זה קובע להלוך לגבי פרות האילן? ההלכה היא דבר חשוב מאוד בחיים של עם ישראל. אומר הרב אדלשטיין. זה חשוב מאוד גם בענייני הסוד של העולם בכלל. כל יום שנקבע להלוך הוא יום שיש בו משהו של השפעה בעולם, ולכן שמנהג לאכול פרות אילן בט"ו בשבט כדי לציין את היום הזה שיש לו חשיבות להלוך. המנהג הזה יש שמקיים אותו ברבום, יש אדמו"רים שעושים טיש בט"ו בשבט, פרס טיש, שולחן פירות. יש משפחות שעושים מסיבה משפחתית. מספר הרב אדלשטיין, כשהילד היה ברוסיה, שם היו פירות טריים, הם לא גדלים, מקום אוכלוסייה שלג. פירות של הקיץ לא נשמרים, זה לא מקרים בלא בתי קור, אז איזה פירות היו אוכלים? פירות יבשים. אז לכן אומר, הסבתא שלי הייתה מכינה ומחלקת לילדים חרובים ותאנים מיובשות. הצימוקים היו יקרים מדי בגלל המצב הכלכלי הקשה, אבל תאנים וחרובים כן השיגו. הם מביאים מטורקיה או מרוסיה הדרומית. והייתה מחלקת והייתה אומרת, אלו פירות חמישה עשר. אז ידעו שחמישה עשר זה יום שילדים שמחים ואוכלים פירות טעימים. פירות, גרוגרות, חרובים, בארץ ישראל יש פירות טריים. אז מכבדים את היום באכילת פירות. אין כאלה שאוכלים 15 מיני פירות כי התאריך הוא ט"ו בשבט, יוצאים כאלה שבסמי, שסברים שבאחד בשבט ראשון הלילה נקפידו לאכול רק פרי אחד, לא מסתבר, אפשר לאכול יותר בפי אחד. אבל כיוון שהלוך עקב סילר, עושים תזכורת עם 15 מיני פור. עכשיו אומר הרב אדינשטיין, כיוון שטו בשבט יש עניין גדול לאילנות, אם אין היום הזה מסוגל יותר לתפילות שקשורות עם אילנות, אבני סוחר, מובא שטו בשבט יום מסוגל להתפעל על האתרוג, האתרוג הוא פרי מאכל מעץ הדר, וכיוון שטו בשבט יום שיש בו חשיבות לאילנות, אז נתפלים שנזכה לא לקשר חלילה באתרוג למותר. הוא מספר על עצמו שהיה ילד, הוא ראה שיש חוברת, שיש בזה תיאור שבחמישה עשר בשבט יש רוח גדולה, ברוח מעיפת ענפי העצים, והענפים של העצים מתכופפים ומזדקפים שוב, וכתוב שם שראש השנה זה יום הדין, ולכן האילנות חרדים לקראת יום הדין שלהם, רועדים, מתכופפים אצלם, מזדקפים. כמו שהוא לא יודע, יש בכל הסברה הזאת, שראש השנה של לכת ואלו למשל, הוא לא היה משפט לבהמות, אלא באלף באלו מתחילה השנה החדשה לגבי יצאות מעשרות. לא שמענו אף פעם שבאלף באלו יש משפט מיוחד על העגל, הוא יהיה בריא או לא, אלא זה מרדים של השתנות התאריך לגבי מצוות מסוימות. גם מצוות מעשר בהם אחד באלו, וכאן מצוות מעשר היא לא נויס, שזה ט"ו בשבט. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים אם עכשיו, כמובן, דיני ברכות, דיני קדימה וברכות. יש פה מערב סיכום דיני קדימה ושוט מקיף ומפורט. מהברכה הראשונה ועד הברכה האחרונה, מהגוין רבי יהודה הרלב דינר שליטה. בטוב יש ודוחים הרבה מיני פרי העץ, אז כשיש לפניו הרבה מיני פירות, אם כל הברכות שווים ויש בהם משיב הסמינים, הוא יברך על הפרי שהוא משיב הסמינים, ועל די זה הוא פותר את הברכה לכל שאר הפירות. אפילו זה רק חצי פרי, והשאר פרי שלם מברכים על השיב הסמינים. אם שניהם ימין אחד משיב הסמינים, או ששניהם לא משיב הסמינים, אז הוא מקדים לשלם. ואפילו אם החצי חביב יותר מהשלם, בכל זאת השלם עדיף. וכששניהם שלמים, מקדים את המין שרגיל להיות חביב אצלו, אפילו עכשיו הוא רוצה את השני. אם גם שניהם שלמים, או ששניהם לא שלמים, גם שניים חייבים ואחד גדול מחברו הגדול עדיף. כשיש כמה פירות משיב הסמינים, כל מין שסמוך בפסוק למילה פרץ, קודם. בסדר, חשבות השבע מינים וחיטה סעורה, טוב, אצלנו זה לא מוצאים כך לאכול אדם כמו שהם, זית, תמר, ענב, תאנה ורימון. מי שנוצאים רמז לזה לפי הגרעין, זית יש לו גרעין אחד, תמר יש לו גרעין שני רק שתיים, ענב יש לו כמה, תאנה יש הרבה יותר, ורימון עוד יותר הרבה. בסיכום, כשיש הרבה מיני פרי עץ, הסדר של הברכה זה ככה, שבעה מינים, שלם, חביב וגדול. ולא צריך לאכול את כל הפרי החשוב התחילה, אלא אחרי שהוא אכל ממנו קצת, יכול לאכול צער הפירות. ואנחנו ממשיכים עם ההלכות, אחד שאל יש לפניו בירה, זה בוטן, הבירה חביבה יותר. על איזה יברך קודם, הרי הבירה זה שבעת המינים, סעורה, זה תשובה שיברך על הבוטן, כיוון שהאדמה היא ברכה מבוררת, זה ברכת שהכל, ואפילו שהבירה היא ממין שבעה. מי שיש לו מיץ רימונים ומיץ שזיפים, שניהם ברכת שהכל, מה יברך קודם, כיוון, אז התשובה היא שמיץ רימונים הוא משבעת המינים, אף על פי שיש לו, שהכל עדיין יש לו מעלה של שבעת המינים, כמו שבר בשיעור רציון, שדבש תמרים יש לו מעלה של מין שבעה, אפילו שהכל, אז אומרים לי גם פה, מיץ רימונים יש לו מעלה של מין שבעה, והוא קודם למיץ שזיפים. היו לפניו פרי העץ ופרי אדמה, כיוון להוציא ברכת פרי העץ, את כל מיני העץ היו שם. אבל מה? הוא לא ידע שגוזים זה העץ, הוא חושב שהם אדמה, הוא צריך לברך עוד פעם. אז התשובה היא, כיוון שהוא היה בדעתו לפתור את כל פרות העץ שהיו שם, וזה כלל את האגוזים, הוא לא ידע, אבל הוא כיוון לפתור את הכל. אומר רבי עקיבא איגר, שפי הוא נפטר ולא חושבים בזה שהוא טעה. למעט ששברך העץ, היו שם את האגוזים עם חלק מן העץ. ברכה אחרונה, מצוי מאוד בט"ו בשבט שאוכלים מיני פירות שהם שבעה עשויים, והברכה שלהם היא מעין שלוש. הם אוכלים מיני פרי עץ, והברכה שלהם בורא נפשות. אז הדין הוא שאם הוא אוכל משניהם הוא לא צריך לבוא נפשות על שאר הפרות, כיוון שהם בכלל ברכת על העץ, שהם פרי עץ. אבל אם הוא לא אכל פרות משבעת המינים, ביחד עם פרי אדמה, או עם שאר מאכלים שהברכה של המשקות, צריך לברך מעין שלוש על הפירות של שלושת המינים, ובורא נפשות על שאר הדברים. שיעור זמן של אכילה, זה צריך להיות שיעור אכילת פרס, צריך להיזהר מאוד, שלפעמים אוכלים קצת מהפרי ונמצא שאולי אכל ביחד כדאי כדי שיעור אכילת פרס, ואם ברך אליהם ברכה האחרונה, זה ברכה לבטלה. ברכת בורא נפשות לא דומה לברכת שהכל, שהיא ברכה ראשונה וכולת כל מאכלים, אלא בורא נפשות מועיל רק למינים מסוימים. ולכן אם ברך בורא נפשות לדבר שברכתו מעין שלוש לא יצא, הוא לא כמו או ברכה ראשונה. אם אחד אכל מזונות ושהכל, מה הוא ברך קודם? אז התשובה היא שברכה מעין שלוש חשובה יותר מסברה, אפילו שהוא לא תדיר כל כך. אחד שאכל דבר שכה ברכה האחרונה ושכח לברך, והוא הלך לשירותים, אז הוא נזכר בזה לפני שהוא ברך השאלות, מה קודם? אז השאלות צריך קודם כי היא תדירה יותר, וכאן אם חשבו דורכה אחת, יותר מהשנייה. מצאו היום שעושים ניתוח לקיצור קיבה, לרדת במשקל, לפעמים אוכלים פחות מכזית, וכבר מרגישים טובה. האם צריך לדרך ברכת המזון? היסוד של השאלה, שבכלל, שבכל המאכלים שיש להם אפילו ברכה אחרונה מדרבנן, לא תקנו שברך אלא רק אם אוכל שיעור כזית, אבל באכילת פת, שיש שיעור, חיוב, סליחה, ברכת המזון מהתורה כשאוכל שיעור סביעה, כן, כמו שכתוב, ואוכלת ובסובתו, האם כשיש סביעה בכלי, בלי כזית, אפשר גם לברך? אז התשובה היא, שגם בפת, שהחיוב הוא שיעור סביעה, בכל זאת, דווקא כשאכל שיעור כזית, ואם אכל פחות מכזית, אפילו מרגיש טובה, לא מברך ברכת המזון. יש לנו פה עוד דינים נוספים דיני סעודה וברכות. טעה וברך ברכת המריץ הלוגה, ומצא ידי חובה, אז התשובה היא שכיוון שיש עליו שם פת, הרי אם היו קוראים על הסעודה וברכת המריץ, אז בדיעבוד יצא בברכה, הבעל תמשים לחמש מיני דגן, אפילו היו קוראים עליו סעודה, ברכתו מזונות, אז אין עליו שם פת, אפילו בדיעבוד. אפילו בדיעבוד הוא לא יצא. אחד שתה כוס תה, ובמקום לערב סוכר, הוא אוכל תמר בפה כדי להמתיק את המשקה. האם צריך לברך עליו? אז התשובה היא שגם בלי התה, אם גם בלי התה היה אוכל את התמר, צריך לברך אצל התמר, וברכת שהכל על התה. אבל אם הוא אוכל את התמר רק כדי להמתיק את המשקה, הרי זה נעשה על תפה לתה, וברכת שהכל של התה פותרת גם את התמר. ואם הוא אוכל את התמר לפני שמתחיל לשתות את התה, מברך עליו ברכת שהכל ופותר את התה. אף על פי שהוא משוות המינים, בכל זאת נעשה תפל, כמו שכתבה בירולוכה, שאפילו על פת בחי גב נהיה מברך עם ברכת שהכל. בירולוכה בסימן קופאין ד' סעיף ז'. ילד רע סוכריה ביד חבר ברך על השהכל כדי להכרח את החבר לתת את הסוכריה, יש לו תהיה ברכה לבטלה. האם החבר שלו חייב לתת את הסוכריה? אז התשובה היא כבר שהייתה לה רשות לאכול אותה, אז הוא לא חייב לתת לו, אבל בכל זאת, אם הוא הסכים, נתן לו, יצא בברכה הזאת, לא צריך לברך פעם שנייה. אחד נתן לידיים, החליט לאכול בסעודה רק דגים. אחרי שהוא אכל את הדגים, הוא החליט לאכול גם בשר. אז אני צריך לברך על הבשר. היסוד של השאלה הוא, שפת פותרת את כל המאכלים של הסעודה, מכיוון שדעתו עליהם. אבל בזה שהוא פירש בדעתו לאכול רק דגים ולא בשר, אולי הפת לא פותרת אותו, ויש צורך לברך על הבשר רק שהכל במצוא סעודה. אז התשובה היא שמובן בשולחנו, שאם הוא בירך על הפת, ואחר כך שלחו לו מבית אחר, אפילו לא הייתה דעתו עליו, אז לדעת השולחנו הוא צריך לברך, ולדעת הרמון לא צריך לברך, בגלל שמסתום דעתו על כל מה שיביאו לו. ולכן גם בזה, אפילו אם היה בדעתו לאכול רק דגים ולא בשר, סוף סוף, הוא מונח בדעתו שמשך הסעודה, כל מה שהוא יחליט בהמשך, אחד זה ברכתו מתחילת הסעודה, ולא צריך לחזור ולבר. אחד שיחזיר שתייה לארון, כי אם זה אפילו שתה משקה והחזיר את הלגבוק לארון, בכל זאת, אם הוא חוזר ולוקח, לא צריך לברך עליו. אז בכל זאת, אם הוא חוזר ולוקח, לא צריך לברך עליו, כי אדם דעתו להחליט, כאן לא כאן, ותמיד נשאר לו קצת שיחזור וישתה. גזל תחילים ואפם. כחן ואפה אותם, אז הוא קנה אותם בשינוי, אבל הוא לא יכול לברך עליהם, כי לא מברך עליהם מנעץ. אז יש לדון האם מותר לאכול ברכה, כיוון שאסור לברך עליהם. אז יש סוברים שסוף סוף אסור לנות מנה וזה ברכה, ואסור לאכול בלי ברכה. ברך על משהו אחר, ואחר כך יאכל. ויש סוברים, שכיוון שאסור חזר לברך, זה כמו אוינן שאסור לברך, הוא אומר לי מותר לאכול בברכה. אז אותו דבר בזה, כיוון שאסור לברך, אם אלה יאכל לאכול אותו בלי ברכה. ככה מובא בשם אברהם גניחובסקי, זכר צדיק לברך. אחד שמדבר בטלפון ושומע את החבר שלו מברך שהכל, אז אפילו שלהוציא דרך הטלפון אי אפשר, אבל יש כאן ידיעה שהוא מברך, כמו שהיה באלכסנדריה במצרים, שהם מרימים את הדגל, הודיע שאני אומן. גם שלא שנו את הברכה, ולכן בני זה עדיין יש חיוב לענות אמן. יש סוברים שזה לא אותה רשות, אז אין חיוב, אבל מותר לענות. אם הוא הקיס האוכל ולא נשאר בשור, אבי כלאחה בזמן עיכול ולא יבוא אוכל ברוך האחרונה. בארוחת צהריים אם הוא אכל תפוחי אדמה, ירקות, כיסוי, תגים, בירך ברכת המזון כמו בכל יום, אבל הוא נזכר שהוא לא אכל לחם. היום הוא לא אכל לחם, האם הוא יצא בזה ידי חובה? אז התשובה היא שכיוון שחיוב ברכה האחרונה הוא בורי נפושת, אז ברכת המזון לא פותרת. איך לברך? בואי ראי נפוש. שאלה אחרונה, אכל גרגירים של סומסום, האם יש עליהם דין של בריה, שלכתחילה לא לאכול אותם פחות מכזית, אז התשובה היא שסומסום נחשב לבריה, ולכן לא אוכלים אותם בוודאי פחות משהו כזית, והכל פנים, כשהוא אוכלם ביחד עם הוגה, ובוודאי נחשב תפל להוגה, וברכת ההוגה פותרת אותו. אבל כל זה שיש שיעור כזית בהוגה, ואז התפל פטור. אבל כשהעיקר הוא פחות מכזית, התפל הוא כזית, חייבים ברכה לתפל, ואם כן, כתחילה, אין לאכול עוגה וסקית פחות מכזית, כשל הגרגרי סומסום, כמעט שיש סבק וחיוב ברוכר, על הסומסום משום בריה. עד כאן בענייני ט"ו בשבט. ואנחנו עם הסיפור היומי, סיפור היומי שמובא בגיום פני חישוק חמד, היה איזה יהודי אחד שנקלע לרגל עסקיו בערב ט"ו בשבט אל העיר פריז, פריז שבצרפת. הוא עמד לחזור באותו יום לארץ ישראל, הוא התעכב בשוק פירות המקומי, קנה פירות נדירים ומיוחדים להביא אותם לסעודת ט"ו בשבט. המוכר הפירות היהודי, סליחה, הגוי בפריז, לא, סליחה, המוכר של הפירות בפריז היה יהודי, והוא התפלא למה הוא לוקח כל כך הרבה פירות לטיסה, ואמר לו לכבוד ט"ו בשבט. הוא מאוד התרגש ואמר לו, בוא אני אספר לך מה יש לי שהיה עם הסבא שלי, שהוא זכה בעשירות גדולה בגלל פירות ט"ו בשבט. מה יש לי שהיה ככה היום? הסבא שלי הזדמן למוסקבה, לרגל העניינים שלו, למה ט"ו בשבט? כי מנהג ישראל הקדושים הוא קנה לקנות פירות, התעכב בדוכן פלוני, קנה הרבה פירות, כיוון שזה היה תחילה של עונה של הפירות, אז העלות שלהם הייתה מאוד גדולה, אבל הוא לא שם דיבור לשום דבר. העניס בסל שלו עוד ועוד פירות במינים מסוגים שונים. הבעל החנות התפלא, איך היהודי לוקח פירות ככה בלי חשבון, והוא הרשה לעצמו להביע את הפליאה בפני אותו קונה. והוא אמר לו שאפילו הוא בעל החנות לא מרשה לעצמו לטעום הפירות האלו, כיוון שהם עדיין לא בשלים מספיק. נראה לסבא שהוא קונה את זה רק לכבוד מנהג מצווה שנהגו ישראל לכבודו בשביל. שהוא שמע בעל החנות הזה, אז הוא מאוד התפעל מהיופי של המנהג, והוא מבקש שיכנס אותו לאיזה רגל, איזה חדר צדדי. ואז בשעה, הכנס אותו לשם, הוא מראה לו פטיש שבאמצעותו הוא חותך ומפצח את הפירות. הוא אמר לו, האם אתה יודע מה אני מחזיק בתוך הפטיש הזה? בתוך כדי הוא פותח את הקט של הפטיש, הוא רואה שהיא מלאה מטבעות זהב. והוא אמר לו, אותו יהודי פירות, אותו מחר יהודי, אותו מחר פירות אמר לו, שהמטבעות האלה הם החסכונות שהוא חסך לעצמו במשך כל השנים עם חירת פירות. הוא אומר, אני שומר על הכסף הזה, כי עד בבת עיני, לא מוזבז אותה, ואתה מוציא לי שמינה כל כך הרבה כסף. טוב, סיפור. עוברות כמה שנים, רבותיי, והוא נתלה שוב למוסקו, מגיע לאזור השוק. הוא רואה מערכות התקהלות של אנשים, הוא מתקרב, הוא רואה שזה מדובר באותו חנות פירות שהוא קנה שם לפני כמה שנים את הפירות הוא בשבט. הוא שאל מה קרה, אז אמרו לו שבפתאומיות מת אתמול בעל החנות, והבנים שלו מוכרים את הכל מחירה פומבית. אז הוא נכנס לחנות והוא שאל אם יש להם איזה פטיש למחירה. הבנים שמצאו את הפטיש שהוא מושלח מנה צדדית גיחחו, אמרו לו שהפטיש זה ישן ושאל מה לעשות בו. ואם הוא רוצה, ייתנו לו אותו חינם אין כסף. טוב, הוא לקח את הפטיש, התעשר און רב מתחולת המטבעות שנהייתה לו, ושנתוודה להם רק בזכות ההקפדה על המנהג של אכילת תורנותו בשבת. המייסה הזה, הביא אותו הרב זילברשטיין, והוא דן לגביו בשאלה, האם באופן שבעל החנות היה יהודי, האם היה רשאי ליטול את הפטיש בלי להדע את הבנים של בעל החנות אל האוצר שיש שם. אז בתשובה הוא מלא שבאמת היה אסור לו לעשות את זה, כי בשביל שחי עליו חיוב השבת עבדה, אלא אם כן הבנים בגדר אפיקורסים, שלא חי עליהם חיוב השבה. אבל הוא לא יכול להשתמש בזה, צריך להפקיד את זה ביד איש נאמן, או בבנק, עד שישובו הם או צאצאיהם בתשובה, וכמו שמובן בגמרא, וככה נפסק בשולחן ערוך. ואנחנו ממשיכים עם דף רמי בהלוכה. האם צורת הפתח נחשבת מחיצה בכל רוחב שהוא? והאם ראשי עמודים של צורת הפתח צריכים לנגוע במשקוף? על כך ולא עוד נשים העניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו, כנעני הדף רמי בהלוכה, מהי צורת הפתח שמשבת כמחיצה? רשוסיופית זה מקום שמוקף המחיצות. הוא עמיד שני עמודים זה כנגד זה, ומוטה החוט מזה לזה, שמניח קורה על גביהם כמשקוף, הרי זה צורת הפתח, והיא נדונת כמחיצה. וגם מקום שמוקף מכל עברה בצורת הפתח בלבד, נחשב לרשוסיופית. ולכן, שטח בין ארבע תקלות בכל רוחב שהוא, שיקבעו עמודים בארבע הפינות שלו, ומתי החוט מצל לזה נחשב לרשוס האורחים. יש אומרים שצורת הפתח שרוחבה 10 רמות או יותר, לא נשארת למחיצה, אלא אם כן העומד מרובה על הפרוט. דהיינו, שרוב אורכה של המחיצה עשוי ממחיצה ממשית, ולא מורכב מצורות הפתח. בין בפרצות, שאז נחשב גם צורת הפתח הזה כחלק מהמחיצה. בהמשך לאמור דעת רוב הראשונים שצורת הפתח ברוחב של 10 רמות נחשבת כמחיצה בכל מקרה, ולכן פסקו רוב האחרונים מהלוכן, אבל רצו לחשוש לדעת החולקים. יש לי רשות סיוכת שמוקפת כולה בצורת הפתח, או רק באחד מצדה יש צורת הפתח שרוחבה 10 רמות, אז יש שנראה מדבריו שגם לדעת החולקים נחשבת צורת הפתח הזאת למחיצה, למרות שאין ברשות סיוכת הזאת מחיצה ממשית בכלל. ויש אומרים שלדעת החולקים הנ"ל גם באופן זה עם צורת הפתח הרחבה 10 רמות נחשבת למחיצה, אלא אם כן רוב היקף המחיצה של רשות סיוכת הזאת מכל צדדיה עשוי ממחיצה ממשית, ולא מורכב בצורת הפתח ואין בה פרצות. צורת הפתח נחשבת כמחיצה גם כשראשי עמודים לא נוגעים במשקוף, ודי בכך שהמשקוף נמצא בקו ישר מעליהם. אולם צורת הפתח שלא נעשתה מתחילה לשם צורת הפתח, בגלל שם עטו אחוד במקום מסוים, באופן שיכול לשמש כמשקוף, והעמידו תחתיו עמודים משני הצדדים בשביל ליצור מזה צורת הפתח. יש אומרים שהיא לא נחשבת כמחיצה אלא כשהעמודים נוגעים במשקוף. תקרה משופעת שהעמידו עמודים משני צדדיה על מנת שישמשו לצורת הפתח, כשחודה של התקרה משמש כמשקוף, יש שנראה מדבריו שניתן להחשיב את חודה של התקרה כמשקוף בכל אופן. אך יש אומרים שהיא לא נחשבת כמשקוף, אלא אם כן היא בולטת סוף השיפוע לכיוון מטה אל ראשי העמודים. עד כאן בניין נפרים בלוחה שנלמד היום. נחזור למה שלמדנו ביום חמישי, בית שנמצא במקום שאין עירוב, וכשהוא יוצא מהבית הוא מטלטל את המפתח באופן מותר, וכגון שהמפתח משמש אבזם לחגורה, כמקובל כשעומד לצאת יחתוב את המפתח בחגורה ויצא, לסגור את הדלת, ובעודו תחת המשקוף יוציא את המפתח ואינן, ויחזיר את המפתח לחגורה לפני שיצא לרחוב. בלכות שבת ובלכות נוספות נאמר הכלל, פי תקרה יורד וסותם. זאת אומרת שתקרה בלי מחיצה, אנחנו מחשיבים את החוט של התקרה, כאילו נמשך ויורד למטה ומגיע לקרקע ונידון כמחיצה. תדבקנו, פליג מהמים אחורה ונזכר מה שלמדנו, קטן, לגבי דברים שנצרכים לו מאוד, תדעוק אין חוילה שאין בו סכונה, דהיינו שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה עבור הדברים האלה, ואולי דוגמה, קטן שאין לו מה לאכול גם במידה שאין סכנת התושות בדבר, מותר לומר לגוי להביא עבורו מאכל דרך של סורבים או לבשל עבורו. לדעת גדולי האחרונים, היתר הזה אמור הוא לא רק בנוגע לעיני אכילה ושתייה, אלא גם בנוגע לכל צורכי קטן, כגון חימום והדלקת אור. הפוסקים כתבו גילאים שונים שבהם יוצא הקטן מכלל חולי של מסכון עניין זה, ובתינוקות יש להקל הרבה יותר מאשר בילדים לפי העניין, כיוון שחשש הסכון בהם מצוי מאוד. דף רעים איתן לנבבלי, מי שימש שלושה תנאים? מה אפשר להוסיף על הטרפות, ומי לא צריך לעמוד בפני תנדר חמים? על כך ועל עוד נושאים העניינים, נלמד במסכת חולין, דף נבבלי. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה, חוי בסה לבובץ. בשער עבוד ישראל, רק עם פרק ג' אומר הרחוב בסה לבובץ והשישי, כי התורה כללה העניינים לא יוכל להשכל לבאר אופני חיובם, והם המצוות השמיות. ומי ששכלו והכרתו חזקים, יתעורר אליהם ויקבלם על עצמו לשני פרק. באוזניים לתורה כותב הגאון אוזניים סורוצקין, גם זה מחוקי התורה הקדושה, ואין לנו לבקש טעמים מספר שעטנז. אבל מעניין, הוא אומר, שכשהוא בנערותו הוא ראה בספר, שכשבנו רכבת חשמלית בקייב, הקרון לא זז. באיזה רחוב אחד הוא נתקע. הרניסים בדקו את החבל של הקרון ומצאו שהוא קלוע מצמר ופשתים. וכיוון שלא מצאו סיבה אחרת, ניסו להחליף את הרחבל של פשטי ענקי, ואז עבר זרם החשמל דרך חבל המרזל שהיה קולה בתוכו, והקרון הלך לדרכו, ואומר, אנשים תמו שם, מה התופעה? אבל בכל אופן, ראו שהזיב וגלו עלי יפה של הצמר והפשטי. החשמלאים מספרים שהשטנז הוא מגן טבעי לאש בחשמל. הוא מספר שהוא שמע על עסקנים מסוימים, של כמה מקרים, בעת מלחמת קודש, אז קרחו חוט שטנז על צלחות שידור להשבית את פעילות הצלחת שידור. אבל הבית לא הבין למה זה לא פועל. אחד המקרים הוא הזמין טכנאי מרשות השידור, שמיד הכיר את זה, הוריד את החוט ואותו צלחת חזרה לפעולתה. אבל בכל אופן, אז שוב הבינו שזה לא הולך ביחד, הצמר והפשטים. בעמק דובו, לנציב מוולוז'ין, אז הוא כותב שם, והוא מסתרי הטבע, וידועים לחכמי הטבע, שהקושר חוט שזור של צמר ופשטים יחדיו על הברזל של הטלגרף, מפסיק את המשך עד הדיבור שנדבר על מרחק, והוא משנה טבע ברזל וחוקי הטבע. כך גם אחסר סויפר, פרשת ושלח, פרשת השבוע שקראנו אתמול, אומר שאין שום סגולה בעולם אל חסרון ידיעתנו בטבעים. ויגלה הקודש בחולה לסתרי הטבע, ונדע איך בטבע מגנית משך הברזל, וכך נבין טעמי פרה אדומה ושעה. ולקראת סימו בתאי, הדור הנפלא, חפצים בחיים, הרי כולנו חפצים בחיים, והמשך להקדמה מוסיף רבינו החובצם להרחיב בחומרת אבון ושמור, והוא מלמד איך האבון הזה הוא הגורם לכל התורות והגלויות. הוא מביא שם את נאי סן מרגלים, שבגלו נגזרה אלינו גלות, כמו שכתוב בתהילים, ואיסא יודו אלוהים לאפילויסום בגויים ולזרוסם בארוצס, כמו שרש"י והרמב"ם מפרשים בפרשת ושלח. גם הגזירה של עבודת הפרח במצרים נגרמה בגלל שנורת, כמו שכתוב בחנוי לאדובר ומה שרש"י מפרש שם. הוא מביא גם מהמדרש שביאת המשיח תהיה כשיתקיים יחד שבטי ישראל ולא אגודות אגודות. הוא אומר שזה בגלל שמצב של אגודות אגודות נגרם בדרך כלל לגלל שנורת. בביאור המוסופים של דיר שמובא מה שסיפר הבן של החובץ חיים, הגאון רב לייב, בשם הגאון רב טוביה, הבת לונה, שמזמן המחלוקת שהייתה ברדים, החובץ חיים נכנס לישיבה, והוא דרש כשעתיים במהירות נפש על עוון המחלוקת. הוא אמר לבני הישיבה שעם כל החייבות של לומדי תורה, מותר לו שיעבדו אפילו 70 ישיבות ושיכנס בחבורת קט בעלי מחלוקת ולשנורת. אמר דבר מביל, שהטעם שלא ידגיש בספר של דברי הרמב״ם, על בעל ולשנורת שלהם חלק עולם הבא, הוא לא רוצה להטיל כזאת פצצה על הציבור. כן, זה גם כתב מה ששנדור, שהוא שמע, הרב שניידר זה. ולסיום התחזקות יומית. בעלינו משבח, פרשס ניצוב, אם הובא שפעם נכנס את תלמיד חוכם אחד הרב שם זלמן, סיבר לו בשברון לב, שכל הבנים שלו לא צמחו תמיד כבני תורה, ואילו השכן שלו בעל הבית פשוט, זכה שכל הבנים שלו תלמידי חכמים. אמר לו שם זלמן, אני יודע שאתה רגיל למתוח ביקורת על תלמידי חכמים. זה מה שהילדים שלך שמעו. ואילו השכן, השכן מדבר בערכה על כל תלמיד חכם. גם הוא לא משתייך לחוגים שלו. ולכן הם התחנכו להעריך כל פירוש של תורה, וכל שכן תלמידי חכמים, ולשוף לזה. תודה לכן רבותיי, לא למתוח ביקורת תלמידי חכמים, לא לדבר בשום עניין, שעלים להגיע בלדי זלזול בתלמידי חכמים. אבוא לתאר מסעים ביודה, והשם יהיה בעזרנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ושבוע טוב, הרבה הצלחה בכל שעה נפנה, ברוכניות ובגשמיות, וכל טוב צלח.